יש קטע בפרשה שאני מבקש ללמוד אותו ראשית בפשט, פשוט לא מבין מה כתוב. אחרי שנבין את הדברים ברמת הפשט, ננסה להבין מה זה אומר לגבינו. יום אחרון של משה רבינו. משה רבינו יודע שהולך למות. הוא מכנס את העם. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. אתם 40 שנה במדבר יודעים, ראיתם את הניסים, שמעתם מאורכם על ניסי מצרים, ראיתם את הניסים שיש במדבר, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. זה פסוק שמבחינתי סינית. לא מבין מה כתוב פה. כתוב, אתם ראיתם. אז הם ראו. הם יודעים את כל הניסים. אז מה הכוונה? ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מה הם לא ראו? מה הם לא ידעו? אומר רש"י, להכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו. כן, ראיתם פיזית. שמעתם אבא שלכם על מכות מצרים. הכל אתם יודעים. אבל זה לא גרם לכם להידבק בקדוש ברוך הוא. למה זה לא גרם? למה מי ששומע על מכות מצרים, על קריאת ים סוף, על אש שיורדת מהשמיים במתן תורה, מי שבעצמו רואה מן, רואה סלב, איך זה יכול להיות שזה גרם להם לא להידבק בהשם? דבר נוסף, מה השתנה ביום הזה? הוא אומר, עד היום הזה לא ראיתם, מהיום הזה כן. מה השתנה ביום הזה? והולך אתכם 40 שנה במדבר, לא בלוס על מותיכם מעליכם, נעלך לא בלתם על רגליך, לחם לא אכלתם ליין ושיחה לא שתיתם, למען תדעו כי אני השם אלוקיכם. ותבואו אל המקום הזה, הנה מה השתנה באותו יום, ויצא סיחון מלך חשבון ואוהב מלך הבשן נקראתנו למלחמה ונקם. מה זה קשור לעניין? מה המלחמה עם סוחון קשורה לשאלה אם הם מדבקים בהשם או לא? ואני אקח את ארצם ונתמן לחלל הרובני ולגדי וחצי שבט המנשי. ושמרתם את דברי הברית הזאת עכשיו, אחרי שאתם מבינים, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. מה המסר של משה רבינו? מה בעצם הוא אומר להם? ומה זה אומר לגבינו פה בישיבה, או כמובן מה זה אומר לגבי עבודת אלול. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להתחיל להתכונן לקראת ראש השנה. מה זה אומר לקראת עבודת אלול, לקראת עבודת ראש השנה? מה הפסוקים האלה? מה המסר של הפסוקים האלה? אני ברשותכם מבקש ללמוד את הדבר שלוש פעמים. פעם לפי הנציב, פעם לפי המשך חוכמה הסבר אחד, פעם לפי המשך חוכמה בהסבר השני שלו. שלושה הסברים שונים לקטע, ולפי כל הסבר והסבר להבין מה זה אומר לגבינו. המדרש אומר, אולי נוסיף עוד שאלה אחת לפני התשובות, המדרש אומר את הדבר הכי מוזר, שמשה ראה שמפחדים כל כך אחרי הקללות, או נשים כאלו, אז הקטע הזה בא לפייס אותם, בא להרגיע אותם. אני לא מצליח להבין. איך המוסר של השם, שהם לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות, בעיניי זה מוסר, זה צעקות. ואתם לא בסדר, לא ראיתם, לא הדבקתם בהשם. איך זה מרגיע את הפחד שיש להם הכללות? אני כשקיבלתי מוסר בחיים רק גרם לי פחד יותר, לא גרם לי אף פעם להירגע. איך המוסר הזה גורם להירגע? אני פשוט לא מבין. מה המדרש אומר? הסבר מספר אחד. הנציב. ישראל נקראו בשמו יתברך. לכבודו ומלכותו. שיתגלה כבודו ומלכותו בכל העולם על ידם. תשמעו טוב, כי זה משפט המפתח. יש לכל יהודי תפקיד כפרט בעם ישראל, ולעם ישראל ככלל. יש תפקיד שיתגלה כבודו ומלכותו בכל העולם על ידם. זה התפקיד. להרבות כבוד שמיים. להיות שגרירים של הקדוש ברוך הוא. תודה. ואם אי אפשר שיתגלה כבוד מלכותו אלא בזה האופן, גם אם זה נעשה בצורה קשה, לא תמיד לגלות כלות שמיים זה דבר קל. לפעמים השם שולח לגלות כדי ששם הגויים יראו את עם ישראל. לפעמים זה נעשה בצורה קשה. אין לנו להתרעם על זה. שעל מנת כן נוצרנו, וכמו מלך בשר בדם המאדיר את חילו במלחמה תחופה, עבודה גדולה יומם ולא ינוחו ולילה לא ישקוטו, גם מסתכנים ומוקים במלחמה, אין להם להתרעם על זה כלל, שאין זה חלילה מרעת לב המלך, אלא באשר הוא צריך להגדיל מלכותו, ועל זה הוא נעשה מלך במדינה, והם על מנת כן ייכנסו לעובדו בחיל ולשמור את המלכות בגופה ובנפשה. כן מלך המלכי המלכים על מנת כן ברא עולמו, שיהיה נמלא כבודו בכל הבריאה. ועל כן לקחנו לעמו ועבדיו שהיה נתמלא התכלית על ידינו. אם כן בכל אופן שהכרח נותן להגיע לידי כך, אין לנו להתרעם על זה כלל. לא יאומן. גם אם השם מביא אתכם למצבים קשים, זה נעשה במטרה אחת, שבמצב הקשה הזה תגדיל שפות שמיים. זה הקדמה שהוא נותן להסביר את הפסוקים. הדבר ממש מזכיר לי את המפגש שהיה עם הרב פוקס השבוע. גם למחנכים, לרבנים השונים מכל המוסדות, וגם לאברכים ולתלמידים. אדם שיש הלוויה לנכדה שלו, ומיד אחרי ההלוויה הוא עוזב כי יש לו שיעור תורה, הוא לא רוצה להפסיד שיעור תורה, לא רוצה לבטל. אז הוא לא נשאר אפילו לשורה שמנחמים את האבלים. בן אדם שלא אוכל לחם כל השבוע, כי ברכת המזון דאורייתא ואולי הוא לא יכוון. בן אדם שכשיש שלג בירושלים והכבישים סגורים, אז הוא הולך 4 שעות ברגל למבשרת כדי לא לבטל שיעור. וכששאלתי אותו מאיפה הרגשת המחויבות, האם זה לא קשה, אז הוא ענה, להיות בצנחנים זה לא קשה? להיות בסיירת זה לא קשה? ליחידות המיוחדות של צה"ל. אלא כמו שהם חיילים ומבינים שהם עושים את זה לטובת המדינה, אני חייל של הקדוש ברוך הוא ואני עושה את זה להרבות כבוד שמיים. כשקראתי את הנציב, ממש עמוד לי מול העיניים המשפטים האלו ששמעתי מהרב פוקס. עמדו לי מול העיניים. אז כל זה זה הקדמה להסבר המשפטים הפסוקים לפי הנציב. עם ישראל יש לו תפקיד להרבות כבוד שם השם בעולם. וגם כשהשם שולח אותנו למצבים קשים, זה במטרה שבמצבים הקשים האלו נעשה את זה. איפה זה כתוב? אומר הנציב אצל אברהם אבינו, אב המון גויים. זה התפקיד שלנו. אפילו את הגויים צריך לשכנע להאמין בהשם ולקיים שבע מצוות בני נוח. עכשיו בואו נתחיל לראות איך זה קשור לפסוקים שלנו. אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים אשר. אומר הנציב, שלא קילה את הקדוש ברוך הוא את מצרים בפעם אחת, אלא לאט לאט. ולמה יעשה הקדוש ברוך הוא כן? והרי לתכלית שיוציאו את ישראל מתוכם, לא היה הקדוש ברוך הוא לעשות נפלאות וגדולות כאלה. אילו היה מכות בכורות בפעם הראשונה, וכאשר מרוב פחד אמרו אז כולנו מתים, היו מניחים את ישראל. אלא היה כדי להראות כבודו. כשאתם שמעתם מאבא שלכם על 10 מכות במצרים, הייתם צריכים לשאול מה המטרה. אם המטרה הייתה להוציא את עם ישראל ממצרים, אז עושים את המכה הראשונה, מכת בכורות, כולם הולכים למות, במכה הראשונה יוציאו אותם. מזה הייתם צריכים ללמוד שהשם עושה את זה במטרה שכל העולם יכיר במציאות השם. מפה הייתם צריכים לדעת. לכן משה רבינו מתחיל, קודם כל עוד לפני שהוא אומר ולא נותן השם לכם לב לדעת, הוא אומר מאיפה הייתם צריכים לדעת שזה התפקיד. זה מה שאמרתי לאברהם, אב המון גויים, והייתם צריכים ללמוד את זה ממחשבה, מעומק. למה יש 10 מכות? למה השם לא מוציא את מצרים, השם מוציא את עם ישראל כמה שיותר מהר? לא. הוא לא מוציא כמה שיותר מהר, כי הוא רוצה שכל העולם ידבר על 10 מכות מצרים וידע את מלכות השם ויוסיף כבוד השם בעולם. אבל אתם לא כך הבנתם. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות הכוונה, לא הבנתם מה התפקיד שלכם בעולם. אתם פספסתם בגדול את העיקר. אתם לא הבנתם שיש לכם תפקיד להרבות כבוד השם בעולם. איפה רואים שהם לא הבינו את זה? כי אם הייתם מבינים את זה, אז בכלל לא הייתם מבקשים מרגלים להיכנס לארץ, והפוך, הייתם רוצים להיכנס לארץ בדרך ניסית. זה היה הרבה הרבה יותר כבוד השם בעולם. כמו אם משה מדבר אל הסלע, כבוד השם בעולם מתרבה הרבה יותר מאשר מומכה. אם צ'יק צ'ק הייתם נכנסים לארץ, בלי מרגלים, בדרך ניסית, בלי מלחמה עם השבעה עממים, כל העולם היה מוחה כך. כל העולם היה מבין את מלכות השם. אבל אתם רציתם להתנהג כמו כל הגויים. כי לא הבנתם מה התפקיד שלכם בעולם. אז אתם רציתם להיכנס בדרך הטבע. כל זה כתוב בנציב, אני רק אומר את זה במילים שלי. אני גם מסכים להקריא את זה. וכל ה-40 שנה של העונש, זה כי אתם לא הבנתם מה התפקיד שלכם. העונש הזה היה נחסך כולו, לא היה קיים. לא הייתם נמצאים 40 שנה אם לא הייתם שולחים מרגלים. הטעות הייתה לא רק שלא הקשבתם להם, הטעות הייתה בכלל ששלחתם אותם. השם רצה בכלל להכניס אתכם בדרך ניסית, רק בדרך שאדם הולך, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. אתם רציתם בדרך הטבע, אז הקדוש ברוך הוא לקח אתכם בדרך הטבע. זה לא הייתה בכלל התוכנית. ובזה גרמו כל הפיזור והגלות הזה, שאילו התבוננו על זה לא היו מסרבים להיכנס לארץ ישראל בלי מרגלים. דמתחילה בא עסק המרגלים בשביל שלא רצו לסבול עול ההנהגה הניסית, שמוכרחים למחמת זה להיות נזרים מאוד, כמו עומד בפלטין של מלך. כשאדם יש לו ניסים הוא כל מיני רואה את השם מול העיניים. אתם רציתם לברוח מזה, לא רציתם לעמוד במתח הרוחני הזה של ניסים, לכן מיניתם מרגלים. כי לא הבנתם מה התפקיד שלכם. הקדוש ברוך הוא הסכים לדעתם להתנהג בדרך הטבע, לשלוח מרגלים. לא היה זה עיקר רצונו, אלא משום שבדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ואם כל זה גרם הפיזור הרב, שאם הייתם נכנסים בדרך נס, היו מתנהגים ככמה שנים, היה כבוד שם שמיים מתפרסם בכל העולם, כמו שהתפרסם בקריאת הים, במכות. אבל אחרי שהיו מתנהגים בדרך הטבע, לא היה מתגלה כבוד שמיים כל כך. משום אחי היה הכרח להגיע לתכלית הנרצה של פיזור בכל העמים. לכן החיים לא הכניס אתכם לארץ. אם אתם לא מקדשים את הכניסה לארץ, אם הכניסה לארץ היא לא הדרך לקדש שם שמיים, כי אתם לא עושים את זה בצורה ניסית, אז תקדשו שם שמיים בזה שתהיו 40 שנה במדבר. א', שתאנשו, גם עונש עקבות שם שמיים, שרואים שיש מלך שמעניש, ודבר שני, תהיו ליד הגויים, והגויים ילמדו ממכם. אתם 40 שנה כיתרתם, לא הבנתם שהעונש הזה נובע כדי שתבינו סוף סוף מה התפקיד שלכם. תכף נראה את המשך הפסוקים לפי הנציב. יבוא אליי בחור וישאל אותי, הרב, נשאר לנו פחות משבועיים לראש השנה, לעשרת ימי תשובה, אני רוצה להתחיל להתכונן. מה הדבר המרכזי שאני צריך לעשות? אני אגיד לו שזה לא לעשות עכשיו חשבון כמה מצוות הוא עשה וכמה עבירות הוא עשה, אלא שישתמש בשבועיים האלו לחשוב מה מטרת חיי, מה המנוע שלי, על מה אני קם בבוקר. האם אני לא אהיה חס ושלום כמו אותם בני ישראל שפספסו את העיקר כי לא הבינו מה התפקיד שלהם? העולם משקיע מיליונים בפרסום כדי שאנחנו לא נתרכז בעיקר. מה כל המטרה של פרסום? אתה לא צריך קוקה קולה, אתה יכול להסתפק במים. לא, קוקה קולה טעם חיים. בלי זה אתה מפסיד את העיקר. ומנסים לשכנע אותך ומשקיעים בזה פסיכולוגים וגרפיקאים ומיליון אנשים שתשכח מהעיקר, תשכח ממה שאתה באמת צריך. ויש לנו המון מסיכים להפוך את העולם הזה לעיקר, ואת החומריות לעיקר. וזה יכול לגרום לנו לשכוח מה באמת התפקיד העיקרי שלנו, לפרסם כבוד השם בעולם. הרב רוטנר מסביר שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר. צדיק גמור זה לא מי שמספר הזכויות שלו יותר ממספר האבונות. זה דבר שמשתנה כל רגע, עוד מצווה, פחות מצווה, יכול להשתנה כל רגע. אלא זו מידה בנפש, האם אתה מבין את תפקידך בעולמך? זה גם משפיע על זכויות ועבירות, זה גם משפיע על סדר עדיפויות, אבל זו השאלה המרכזית. זה מה שבני ישראל פספסו. אני נדהמתי השבוע. אני לא אגזים, היה לי צער גדול. שלח לי אחד התלמידים בישיבה שעשו סקר במקור ראשון על ההקפדה במצוות של הציבור הדתי-לאומי, אנחנו נעשה על זה גם פאנל בשבת עם האורח שלנו והרבנים. אני קיבלתי דרך אגב את ההערה של הזמן, אנחנו נקפיד על הזמנים הפעם בעזרת השם, מפעם מעכשיו אל האבא, נעשה תיקון לקראת ראש השונה בעזרת השם. אני מצטער על שזה היה ארוך פעם שעברה, מתנצל. ונדהמתי. שאלו שמה על ברכות, על תפילין, על תפילה במניין, על לימוד תורה, על כל באישה, על חוף מעורב. מי שיגדיר את עצמו כתורני, כל בן אדם יוכל להגדיר את עצמו, מי שיגדיר את עצמו כתורני, זה היה פחות מ-50% בשאלות האלו. את הפירוט תקבלו מהמנחה בשבת. איך זה יכול להיות? בן אדם מגדיר את עצמו כתורני, והוא לא מברך ברכה אחרונה, הוא הולך לחוף מעורב, איך זה יכול להיות דבר כזה? שאלה אחת שכחו לשאול, ועשו איתי חסד שלא שאלו את זה, כי אז הייתי מקבל בכלל התקפת לב. לא שאלו את האנשים, מה מטרת חייך? אני מסופק אם 20% היו כותבים שמטרת חיי היא לקדש שם שמיים. אם הם לא מברכים ברכה אחרונה, קשה לי להאמין שזה מטרת חייו. אם הם הולכים לחוף מעורב. אני בשוק מוחלט השבוע. אני מודה לאותו בחור ש... למרות שצטערתי, אבל אני מודה שאני לא חי בבועה, אני יודע מה קורה. אז אין לדון בשבת אחרי הקידוש, יחד עם האורח שלנו, הרב דודי פוטש. אבל זה הנקודה העיקרית קודם כל. להבין את תפקידך בעולמך, זה התשובה העיקרית שאנחנו צריכים לעשות לקרות ראש השנה. אדם יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. אתה אחראי למלחמות ואתה אחראי לכל, אבל הוא לא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו. אז הוא פספס את כל מלכויות. עיקר מלכויות זה לא שתגיד שהקדוש ברוך הוא קובע מלחמות. תבין שאתה שגריר. מה זה עושה לך? לא שהקדוש ברוך הוא יקבע מי הנשיא הבא של ארצות הברית. גם זה הוא קובע, אבל זה לא ממש חשוב עכשיו. אני גם את זה פרשה שאתם צריכים להסביר לי. לא מצליח להבין איך במדינה, האומה הכי גדולה, אלה מועמדים, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. זה גם כן מראה משהו, אבל זה לא הנושא. אבל איך, איך? אנחנו חייבים שלא נגיע כמו בני, לכם משה רבינו, זה מה שהוא אומר להם לפני, זה הצוואה שלו. הצוואה של משה רבינו, סוף סוף תבינו את התפקיד שלכם. אתם עכשיו הולכים לבנות ממלכת כהנים בגוי קדוש. אתם הולכים לבנות את מדינת ישראל, את ארץ ישראל. זה הולך להיות מקום שיקדש שם שמיים או לא? זה מה שמשה רבינו אומר להם לפני הכניסה. וזה התפקיד שלנו. כל החלטה גדולה וקטנה שאדם עושה, מה הוא הולך ללמוד אחרי הישיבה, איפה הוא הולך לגור, עם מי הוא הולך להתחתן, חייב להיות שמה שעומד מול עיניו, אני שגריר. יש לי תפקיד בעולם. אני מצליח בבחירה הזאת לממש את זה, או לא מצליח לממש את זה? אין לנו זמן, אבל אני בכל אופן רוצה לעשות דברים שלמים, אז אני רוצה להמשיך איך הנציב לומד את הדברים. למרות שקיבלתם עונש, כי שלחתם מרגלים, כי לא הבנתם שאתם צריכים להיכנס לארץ בדרך ניסית, כדי לפרסם שם השם בעולם, גם בעונש אני אבא שלכם, כי גם לעונש יש תפקיד. אתם צריכים עכשיו 40 שנה לקדש שם שמיים מול האומות שאתם מסביבם, אז גם בעונש אני אבא שלכם. לכן אני דאגתי ש-40 שנה לא בלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלתה מעל רגליך. אל תחשבו שבעונש אני עזבתי אתכם, כי העונש הוא לא בא מצד העונש, הוא בא מצד דרך אחרת לקדש שם שמיים. אז גם שם אני אבא שלכם, וגם שם דאגתי לכם. ולכן אתם צריכים להבין שזה גם התפקיד של העונש של הכללות, ולא לחשוב שבכללות הקדוש ברוך הוא עוזב אתכם. אלא להבין שהכללות זה דרך שתקדשו שם שמיים, תעשו חשבון נפש ותבינו מה תפקידכם. לכן זה פיוס על הכללות. והוא ממשיך להיות אבא גם כשהוא שולח אותנו לגלות וגם כש-40 שנה. אומר הנציב דבר נפלא, ואיך זה קשור למלחמת סיחון ולזה שזה הגיע לראובן גדי וחצי שבט המנשה. אומר הנציב, גם בתוך הרע יש אור, יש טוב. אם היו נכנסים בדרך השנייה מדרום בלי 40 שנה, את הקטע הזו לא היו כובשים. אז מהעונש הזה יצא שארץ ישראל התרבתה, וראובן וגדי וחצי שבט המנשי קיבלו את המקום שלכם. אז תבינו שגם בחושך יש אור. זה הסבר מספר אחד. הלימוד לנו פשוט וברור. להבין את תפקידנו בעולם. ושלא נפספס כמו שבני ישראל לא ניתחו נכון את 10 המכות, לא שאלו את עצמם את השאלה למה מכת בכורות לא ראשונה, לא הבינו מה התפקיד של 10 המכות, לא הבינו מה התפקיד של העונש שלהם, חשבו זה סתם, קדוש ברוך הוא כועס, מעניש, לא הבינו שזה דרך חילופית לקדש שם שמיים, פספסו את הכל. לכן משה כל כך כואב. הסבר מספר אחד. הסבר מספר שתיים, אומר המשך חופש. דבר מדהים. העניין כי ביארתי בכל מקומות, אשר טעו בני ישראל הייתה, כי חשבו למשה לפועל מעצמו, ולכוח האלוקי השופע הבדלו מן היוצר. והוא לא היה רק פלא אלוקים לדבר איתו אודות הנוגע לכלל בני ישראל. ואיפה ראו כי משה מעצמו אינו מנהיג ואינו שופע מאומה? ביום שמת משה. אז הבינו כי מחומר קורץ כמותם, וגם הוא בן תמותה. ורק רצון הבורא הקיים בשלמותו בלא שינוי, הוא האומר וגוזר ומשרד. לא יאומן. דרך אגב, לפי ההסבר הראשון מובן למה הם לא דבקו באשר. רק אדם שמבין את תפקידו בעולם יכול לדבוק בקדוש ברוך הוא. אנחנו חייבים פה בישיבה לקחת שנים האלו לברר היטב מה התפקיד של כל אדם. תכף אחזור להסבר השני. פגשתי עכשיו בהפסקה הצהריים את הרב סבתו. הוא אומר לי שיש מנהג שבסוף התפילה כל אחד קורא, אומר פסוק לפי שמו. וכתוב מדוע? כדי שבעולם הבא כשישאלו אותו מה שמו, הוא ידע. שולם עליך. אני חושב שרוב האנשים פה גם הם יראו אותם באמצע הלילה, בלי שהם קראו פעם אחת את הפסוק שאומר מה השם שלהם, ידעו מה השם שלהם. אמר, אני צריך לקרוא את הפסוק כדי שאני ידע מה השם, כדי שבעולם הבא אני ידע. מי לא ידע מה השם שלו? אמר לי הרב סבתו, בשם של האדם כתוב השליחות שלו. זה שם שנותנים לו אבי ואמו, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, של מהותו. אדם לא ידע את שמו בעולם הבא, הכוונה היא שעד שהוא יגיע לעולם הבא הוא לא ידע מה השליחות שלו, פתאום בעולם הבא יתברר לו מה השליחות ויתברר שהוא פספס את הכל. אז הוא צריך לקרוא פסוק שיעזור לו להבין מה התפקיד שלו, מה הכוח המיוחד שלו, מה הדבר המיוחד שלו. אמרתי לרב סבתו, ממש כיוונת לאני מאמין של הישיבה שלנו. לנו יש חבר'ה, אמרתי לרב סבתו, כל אחד אומר. וכל אחד יש לו תפקיד אדיר בעם ישראל. זה הפשט, שאדם לא ישכח את שמו, לא ישכח את התפקיד שלו. תפקיד של עם ישראל ככלל, ותפקיד שלו בתוך וכפרט, כמו חייל בתוך הצבא, איזה יחידה אני? מה התפקיד שלי בכוח? איזה דרגה אני? מי אני? נחזור להסבר השני. אתה יודע מה גרם לבני ישראל להתרחק מהקדוש ברוך הוא? הם חשבו שמשה רבינו אלוקה. והם לא הבינו שהוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא. והם צריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא להתחבר למשה רבינו. אין לי זמן עכשיו, אבל מה שחוכמה מסביר שזה הסיבה למה משה רבינו שבר את הלוחות. וכל ההסבר לחטא העגל. כי הם ראו את משה רבינו כאלוקה, אז עכשיו שהם חשבו שמשה רבינו נעלם, אין להם דרך, האלוקה נעלם. המשה רבינו רוצה להראות להם שגם התורה, אם היא לא באה מהקדוש ברוך הוא, יכולה להישבר. אין שום ערך לשום דומם, לשום אדם, הכל זה רק צינורות אלוקיים. אז הוא שובר את הלוחות כדי להראות שגם המטלטלים, גם הקדושה, אין לה ערך אם היא לא מהקדוש ברוך הוא. אם היה לי יותר זמן, הייתי קורא את המשך חוכמה בכי תיסה בפנים, כדאי שתראו אותו. מה זה קשור אלינו? לנו אין אף אחד שאנחנו חושבים שהוא אלוקה. אבל אני חושב שהרבה פעמים גם אנחנו לפעמים לא מספיק חשים, אני יכול לדבר על עצמי, לא מספיק חש שהשליחים הם רק שליחים. כשהולכים לרופא, כשמקבלים משכורת מהבוס, לא תמיד אנחנו מרגישים שהכל זה רק צינורות, ומי שקובע את כל חיי זה הקדוש ברוך הוא. הכל! אנחנו יותר מדי לפעמים שמים דגש על ההשתדלות ופחות מדי על המקור ולהבין שההשתדלות הם רק הצינורות אבל הם באמת לא השפע. אנחנו רצים לרופא הכי טוב, רצים לשדכנים, אני לא נגד אבל מתוך הבנה שהם צינורות זה המלכת השפע. להבין שהכל הוא רק שליחים של הקדוש ברוך הוא. לכן זה עד היום הזה, כי עכשיו משה מת, וכולם מבינים שהוא לא אלוקה. הסבר מספר 3, ובזה אני אסייר. משכוכמה מספר 2, נפלא ביותר. בני ישראל ראו את כל הניסים. אבל הם לא הפנימו אותם. למה? כי הם חשבו שלהיות עם סגולה של השם זה תמיד לחיות בניסים, כי זה מה שהיה להם מהרגע שהם נבחרו לעם. לכן זה ולא נתן השם לכם לב לדעת, הם לא, כאילו השם גרם שהראשוניות תהיה ניסים, הם חשבו שהניסים יימשכו לעולם ועד. הם חיו את הרגע בלי הבנה שהרגע הזה חולף. אז הם לא ניסו לקחת את זה ולהגיד, הנה זה מוגבל, בוא ניקח כמה שיותר נפנים, נראה את עירת השם, כדי שאחר כך כשלא יהיו ניסים נוכל להתמודד. לכן הם גם ישנו בערב מתן תורה, הכל ביניהם רגיל, ככה זה הולך להיות עד 120. הם חשבו שזה הכוונה להיות בן של השם. לכן הפעם הראשונה שהם נלחמו היה במלחמת סיחון, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם גם כשהם עושים את זה בדרך הטבע. גם אז הם נחשבים בנים לשם, לכן זה עד היום הזה. הם התמקדו בהווה והם לא הסתכלו דברים בפרספקטיבה. הם לא הבינו כי התקופה הזו של הניסים היא רק אמצעי לחיזוק, אבל היא משהו זמני. אני אקרא רק שני משפטים במשך חוכמה. יהיה זה קיום לימים הבאים, לשמור דתו וללך בדרכיו, כאשר יהיה הנהגתם טבעי. לכן הוא אומר להם את זה עכשיו ביום האחרון, לפני שהם נכנסים לארץ, שכל הניסים מפסיקים. אני מרגיש שהתרבות שלנו, תרבות שאנחנו מסובבים בה, שם הרבה מאוד דגש על ההווה. תהנה בהווה, תחיה את ההווה. ולפעמים היא לא גורמת לנו מספיק להסתכל על דברים בפרספקטיבה. לא פרספקטיבה שהעולם הזה הוא עולם מוגבל, ושאדם חי בו איקס שנים, והעיקר הוא בעצם העולם הבא. קשה לנו לחשוב על זה, כי אנחנו לא רוצים לחשוב על המוות. אז אנחנו חיים באיזושהי הרגשה, מה שקיים עכשיו יימשך כל הזמן. אדם צריך לדעת, הוא צריך לנצל כל רגע בעולם הזה, כי אחר כך לא תהיה לו אפשרות לקיים מצוות. והרמה הרוחנית שלו בעולם הבא תיקבע לפי מה שהוא עושה פה כל רגע ורגע. אדם צריך לדעת, הישיבה היא מוגבלת, איקס שנים, כל אחד באיקס שנים שלו. אבל אני חייב לנצל כל דקה כי זה יעבור. את התחושה הזו לא היה לבני ישראל, זה הכוונה, ולא נותן שם לכם לב לדעת ועיניים לראות. לא הבנתם שזה זמני, חשבתם שככה זה לאט, אז הם לא מנסים להפנים, הם לא מדבקים בהשם. זה לא נותן להם אנרגיה להמשך החיים, הפוך, המשך החיים יוצר שבר, כמו בחטא העגל. מה זה תשובה של אלול? זה לראות דברים בפרספקטיבה. זה להבין שהעיקר הוא עולם הבא ולא עולם הזה. זה להבין שהתפקיד של הישיבה הוא לנסל כל רגע, כי יהיה ימים שלא נוכל ללמוד כל היום. ולא נוכל להתעמק ולהכיר את עצמנו כמו שאנחנו מכירים כעת, ולחשוב על תפקידנו, בעומק שחושבים כעת. כמובן, גם מחוץ לישיבה חייבים להמשיך ללמוד, חייבים להמשיך להתגדל. אבל הלוקסוס הזה, שאנחנו משוחררים מכל אחריות אחרת, יום אחד ייגמר. וצריך לנצל כל רגע ולראות את הדברים בפרספקטיבה של שנים. לכן אני חושב שלפי שלושת ההסברים, יש פה הכנה לעשרת ימי תשובה. לפי ההסבר הראשון, תבין מה התפקיד שלך, תתייחס לעצמך כמו שגריר. רש"י אומר, למה אסור לעשות שרטת כשמישהו נפטר? כי אתה שגריר, אתה צריך לראות יפה. אמבסדר. עניבת טוקסידו. אתה שגריר של הקדוש ברוך הוא, איך אתה חושב לך את מחס שריטה? אתה צריך להיות סמל. זה אלו. להבין שאנחנו שגרירים. משרד החוץ של הקדוש ברוך הוא. ואדם צריך לשאול את עצמו כשהוא הולך לשאול כמה אנשים הצלחתי לגרום להם להעיב עליהם את הקדוש ברוך הוא, להעיב תורה, לקדש שם שמיים. מחר אני הולך בעזרת השם לבקר את החבר'ה בצבא. זה המסר. יש לכם זכות, אתם עכשיו נמצאים עם ציבור שלא כולו חי את הקדוש ברוך הוא 24 שעות, חי, כן, אבל לא מספיק יודע מזה. אתם יכולים לקדש שם שמיים. זה התפקיד שלנו, בשביל זה באנו לעולם. זה אלו, להחדיר שזה התפקיד, להגיע לראש השונה ולהגיד הקדוש ברוך הוא, אני שגריר. הסבר מספר 1. הסבר מספר 2, לשים את הפרופורציה הנכונה בין השתדלות לבין ההבנה שזה המלכת השם. הקדוש ברוך הוא אחראי על כל חיי. דיברנו עם הרב פוקס על תפילה. כשהיה בבית מדרש לפניהם, שמלמד הרבנים איך, רמים, איך להיות, ללמד יותר טוב ולהיות מחנכים יותר טובים, אז כל הציבור חיכה לו בתור ראש בית מדרש, והוא מעריך מאוד בתפילה. אז הוא ביקש שלא יחכו לו, שום דבר לא עזר. אז הוא אמר, אני לא מסכים לוותר על כוונה, והוא הלך לשאול גדול דור, והוא התפלל שלוש ראשונות, שלוש אחרונות וברכה אחת. כי הוא לא הסכים לוותר על... הקדוש ברוך הוא קובע את חיי, איך אני יכול לבלבל מילים? אז הוא קיבל היתר להגיד רק ברכה אחת מהאמצע ולא את הכל. כל התפילה שלנו, אנחנו מתכוננים עכשיו לימי התפילה, כל התפילה שלנו היא שונה לאדם שמבין שהקדוש ברוך הוא אחראי על כל חייו, ואדם שמבין שהרופא... ומישהו אחר אחראי על חייו. אני גם אומר את זה לא רק על רופא ושטחן, תמיד גם אומר את זה על רבנים. זה טוב מאוד ששואלים רבנים, אבל אדם שיש לו צרה, ישאל את הרב, וישאל את הרב מה לעשות. אבל גם לפני וגם אחרי וגם תוך כדי שהוא הרב, יתפלל לקדוש בו. שלא היה אותו דבר שקרה לבני ישראל עם משה רבינו. והנקודה השלישית, לא לחיות רק את ההווה, לחיות בפרספקטיבה של זמן. זמן של העולם הזה, זמן של הישיבה, ולהבין שיש לנו תפקיד אדיר. אני אגמור לכם בסיפור ובזה אני אסיים. לפני כמה שנים בא אליי אדם להתייעץ איתי ואני קיבלתי מזה הרבה יראת שמיים. הוא בא להתייעץ איתי אבל אני למדתי ממנו. בא אדם להתייעץ איתי אם לעזוב את העבודה שלו ולהשקיע את חייו לאיזשהו ארגון חסד שמטפל בבנות שאחרת היו ברחוב ומגיעות לסמים. שאלה לגמרי לא פשוטה. לא ברור שיהיה לו בסיס כלכלי, אולי הילדים שלו ייפגעו. שאלות מאוד מאוד לא פשוטות. האם לעזוב את העבודה, הייתה לו עבודה מבוססת, וללכת להשקיע את חייו במפעל חסד שהוא בונה. ישבנו על המדוכה הזאת 3 שעות. ביקשתי שגם אשתו תבוא, ישבנו 3 שעות, מה זה יעשה למשפחה, מה זה יעשה לו, מה זה יעשה לעבודת השם. אחרי 2.5 שעות הוא דפק על השולחן. הוא אמר לי, אין מה לדון יותר, אני החלטתי. בעקבות שאלות ששאלתי אותו, החלטתי. אמרתי, מה החלטת? זה אומר, אני לא רוצה להגיע לעולם הבא, להביא לו את הילדה הזאת שהלכה לסמם ויגידו לי, יכולת לעזור לה. ואת הילדה ההיא יביאו לי ויגידו, יכולת לעזור לה. אני החלטתי מה אני עושה. אמר לי, שטוב, בואי, אנחנו הולכים ללכת הבית. התפעלתי על הקו החשיבה, על איך הוא מסתכל על דברים. זה אלו. זה מה שבני ישראל לא הבינו. הם חיו את ההווה עם ניסים, חשבו שההווה ממשיך תמיד, נגמר הסיפור. יהי רצון שנזכה כולנו בשלושת הדברים הענקיים האלו. להבין מה תפקידנו, להבין שהקדוש ברוך הוא אחראי על כל צעד ושעל בחיינו, ולכן הכל תלוי בתפילה שלנו. הכל תלוי בתפילה שלנו, ולהבין, להסתכל על הדברים בפרספקטיבה. ואם נגיע לזה, אני נזכה כולנו להיות בגדר של צדיקים, ולהיכתב ולהיכתם בספרם של צדיקים לאלתר ולחיים טובים.